אנחנו לומדים שפת אמת לפרשת השבוע, הלא היא פרשת נשוא. ואנחנו בי' בסיוון, תשע"ה. זה התאריך היום. הפרשה שלנו, יש כאן הרבה מאוד סוגיות. אנחנו ננסה לעסוק בשתיים מהם. אחת זה נזיר ומצורה נגיד. והשנייה זה סוגיית פרשת סוטה. קצת נדבר עליה גם כן. אז נתחיל. אומר השפת אמת, בעניין סמיכות ברכת כהנים לפרשת נזירות. יש בפרשת ברכת כהנים, מיד אחר כך מופיע העניין של אדם שמקבל על עצמו להיות נזיר. כן? עכשיו, מה? נזיר ואז ברכת כהנים. נזיר מצורה ואז ברכת כהנים, נכון. אז טוב, נזיר, זה אנחנו מכירים, זו תנועה מאוד מאוד, זו תנועה של תוהו, כן? תנועת נזיר. אדם שפורש מהיין, פורש מהנאות, פורש בהרבה מאוד מובנים גם מהחברה, באיזשהו מובן מסוים, ולכן חז"ל לא כל כך מתלהבים על העניין הזה של נזירות, ורבי יוחנן לא אכל אף פעם מהשם של נזיר, חוץ מהנזיר מהדרום, נכון? מכירים את הסיפור. אמר רבי יוחנן, מעולם לא אכלתי אשם נזיר, נזיר שהביא קורבן בסוף ימי נזירותו, חוץ מאותו נזיר מהדרום. למה הוא לא אכל? כי הוא אומר, אני לא יודע. כדי להיות אחד שנודר נדר, נזיר ונדיר זה אותו אחד, זה זין ודלת מתחלפות. איך אתה אומר זהב בערבית? זין ודלת מתחלפות, בסדר? אז נזיר זה כמו שתגיד על מישהו שהוא נדיר. נדיר לא נדיר קשה למצוא אותו, אלא נדיר אחד שנדר את עצמו. כן, נדור כאילו. אז זה נזיר. אז חז"ל לא התלהבו מזה, למה? כי כדי להיות נזיר באמת ולשם שמיים, אתה צריך לכוון את כל הכוונות הכי נכונות, ושזה לא יהיה בשביל לעשות איזה דרווינים על הסביבה, וכדי שיסתכלו עליך, כי זה לא... ואז אתה מביא קורבן על זה, חוץ מהנזיר מהדרום. שמה היה הנזיר מהדרום? הסיפור היה שהוא היה הדרום, כן? אנשים צדיקים גדלים בדרום. אז הוא סיפר, הוא היה לו טלטלים כאלה יפות, והוא בא לגזור אותם. אז אמר לו רבי יוחנן, בני, מה ראית לגזוז טלטליך הנעים? אז הוא אמר, אני הייתי נזיר, הוא גידל שיער, ואז הוא הסתכל יום אחד במים וראה את הבבואה שלו שהוא יפה. ופחז על היצרי, כנראה יצר הגאווה. לא יצר הרעיות, אלא יצר הגאווה, איזה יפה אני. אז אמרתי, העבודה שאגלחך למקום. ככה, ככה, אתה גורם לי לגאווה, זה, אני אבטל את הנזירות ואני אגלה. אמר רבי יוחנן, אדם כזה, אני... כן, אז אבל בגדול, הנזירות היא סוג של איזה, היא סוג של איזה התבודדות מאוד מאוד מופלאה. ומיד סמוך אליה, יש לנו את ברכת כהנים, שמאז ועד היום, ברכת כהנים זה ביטוי למשהו מאוד מאוד כללי, כל ישראל, ברכת כהנים בכותל וכו'. למה הסמיכות הזאת? הרי זה שני הפכים. אומר השפת אמת להודיע. כי גם הפרטים המתעלים מבני דורם, נזיר, קודש להשם, אף על פי כן צריכים לבטל מעשיהם הטובים אל הציבור. ולדע, כי יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו. וזה ההבדל הגדול בינינו לבין הודו. בהודו יש גם נזירים, גם בודהיסטים, גם כל מיני פקירים. המטרה שלהם היא... לפרוש לגמרי מן הכלל, ולא להיות חלק מההמון, אלא להתבודד. אתה רוצה, תבוא אליו. ואצלנו, אומר השפת אמת, גם כשאדם הוא נוזר ונודר, והוא פורש, הוא פורש מהכלל בשביל הכלל. כלומר, הוא מחובר אל הכלל. הוא יונק את כוחו מן הכלל. אומר, הפרישות שלי זה כדי להחזיר חזרה לכלל כוחות של קדושה וטהרה. ולכן, אנחנו אומרים, הספרדים, לפני קיום מצוות, השם ייחוד קודשא בריך הוא, שכינתי, והתחילו בשם כל ישראל. וכמו כן הכהנים, שנבחרו מבני ישראל להיות מיוחדים לעבודת המקדש, אף פי כן הכל היה בעבור הכלל, שהמשיכו הברכה לכלל ישראל. אתם מבינים? הגדרת התפקיד של הכהנים, למרות שזה סוג של אריסטוקרטיה, כי זה בניגוד נגיד לסנהדרין או לתורה, שזה כל אחד יכול להיות. גם אם אדם היה עני, ילמד הרבה תורה, יהיה בסנהדרין. אבל כהנים זה משפחה, זה שבט. אז יכולה להתפתח שם סוג של איזה אריסטוקרטיה. הגדרת התפקיד שלכם בתור כהנים, אתם שליחים של כלל ישראל. ואל תיפלו באריסטוקרטיה הזאת, ולכן המקום שבו המקום הראשי שגורם לבית המקדש להיחרב, זה, למשכן שלו להיחרב, זה כאשר שני בני אלי חופנים ופנחס, שהם כהנים להשם. במקום להיות כהנים להשם, הם כהנים למי? לעצמם. פתחו עסק בבית המקדש, במשכן. עסק של... הם בני בליעל. ככה כתוב קורא להם. מה זה בני בליעל? במקום שמי שמגיע למשכן, הם יגרמו לו לעלות, הם לא, הם גורמים לו לרדת. הם בליעל. אדם מגיע למשכן, הוא מצפה לפגוש איזושהי חוויה רוחנית משמעותית, מישהו שיחבר אותו אל הכלל. במקום זה הוא פוגש מסחרה. תביא וזה, תחכה בתור, תבוא מחר, זה, כן? כמה הבאת, כל הדברים האלה. זה הרס לבן אדם את ה... למגיע, את כל ה... את כל הנשגבות של הקודש. כן, הוא אומר, אין נשגב. גם, אם גם בקודש ככה משחקים איתי, אם גם בקודש ככה, כן. לפני שבועיים קיבלתי איזה... ביקשו ממני להעביר שיעור באיזה מקום. בסדר? עכשיו אני לא... איזה... יש מקומות שמבקשים להעביר שיעור, וגם הם משלמים. אבל אני אף פעם לא... לא מטלה את זה. לא מטלה את זה. כאילו, יש... לפעמים זה הזמן, הדלק וכל זה, אבל הם שלחו לי שאלה, כמה אתה גובה? המילה גובה. כמה אתה? קולקטור. אז זה את הזמן, אמרתי, אני לא גובה, כי מה זה גובה? אני לא גובה. יש... אז כאילו, המושגים נהיים כבר מתרחבים. לומדים תורה, לומדים תורה בחינם, לומדים תורה לשם שמיים, לומדים תורה מתוך רצון. בסדר, יש גם עניין שאדם גם צריך להתפרנס, ואדם גם צריך... שהזמן שלו לא יבוטל, וכן על זה דרך שכר בתלם שלנו, אבל המילה גובה, כאילו זה כבר, הפכת את זה לאיזה משהו שהוא איזה עסק כזה, כן? אחד גובה בעולם התחתון, אחד גובה על שיעורים, אחד... אז אומר לכם, השפת אמת, אומר לנו, גם הכהנים צריכים להיזהר מהדבר הזה. הכל היה בעבור הכלל, שימשיכו הברכה לכלל ישראל. ואהרון הכהן זכה למצווה זו בכוח זה הביטול. כדכתב הישא אהרון ידיו אל העם ויברכם. ואמרו חז"ל שזכה מכאן לברכת כהנים. כלומר, אהרון הכהן, זה בעיניי, כל פעם שאני חושב על אהרון הכהן, אני מתמלא ברגשי כיסופים אל הערצה גמורה, מתבטלות אל הדמות הזאת. משה, כשחושבים על משה רבנו, אז מתמלאים ביראה, פחד, ממש פחד. אבל אהרון הכהן, אתה אומר, איך אותו אדם יכול להיות מצד אחד בקודש הקודשים ולהיכנס לפניים ולפנים ביום הכיפורים ולשים על עצמו את האורים והתומים והציץ נזר הקודש עליו, כלומר הוא מחובר כל הזמן לרמה הגבוהה ביותר, ומצד שני אותו אדם יכול לעסוק באותה התלהבות ובאותה שמחה ברובן שרב עם שמעון על המקום של החנייה בבניין למטה, והוא דופק אצלו בדלת, אומר לו תקשיב, הוא לא התכוון, הוא עושה שלום בין... אז זה אומר שאצל אהרון הכהן כל חוויית הקודש הייתה מתוך זה, כלל ישראל שלח אותי, אז מה אני עכשיו? אז גם זה כלל ישראל, גם ראובן ושמעון זה חלק מכלל ישראל, וגם ההורים והתומים זה חלק מכלל ישראל. אז זה אותו עניין. אז לכן הוא זכה לברכת כהנים. שהכניס כל כוחו לכלל ישראל, וזהו ידיו אל העם, והבין כי מאיתם הוא כוח עבודתו. אתם נותנים לי את הכוח. אתם מבינים, זה הפוך. אנחנו... חושבים שכשהכהנים מברכים את זה ככה ועושה, אז כאילו כהן מקבל ברכה והוא עושה ככה. אבל השפת אמת אומר לו, הכהן עושה ככה כדי לקבל את הכוח מהעם. זה הדדי, כן? אולי בגלל זה, אני חושב, אולי בגלל זה התנועה המיוחדת של הכהנים, של עם האצבעות, שזה כאילו יוצר איזה כמו חריץ באמצע שדרכו, כן? זה כמו איזה, זה יכול לעשות ככה, זה כמו... שקע-טקע, כן, בדיוק. זה כאילו חיבור. חיבור בין זה. ראיתי ש... שמתי לב שילדים אוהבים לעשות את זה. ילדים הם כאילו... הם גם... הכוונה ילדים ישראל, לא כהנים. אוהבים להתחפש לכהנים. זה כן, ככה וזה. להציץ מתחת. אז אהרון מבין את זה. שהכניס כל כוחו לכלל ישראל. וזהו ידיו אל העם, והבין כי מאיתם הוא כוח עבודתו. עכשיו תשמעו בדיחה של השפת אמת. ועל דרך הלצה. הבדיחות של השפת אמת, זה צריך להיזהר, זה לא הבדיחות שלנו. יש לומר, סיום הפסוק, וירד מארצות החטאת, כי וירד הוא לשון רידוי וממשלה, כמו וירד מים אל ים. כלומר, שבכוח פעולה זו של נשיאות ידיו אל העם, ישליטו הקדוש ברוך הוא וירד בכוח זה יותר מבכוח הגוף, יותר מבכוח גוף עשיית חטאת ועולת השלמים. כלומר, קודם כל, כן, אז זה הבדיחה של השפת אמת, עכשיו צוחקים, כן? זה היה. כן, הוא אומר, כאילו, אהרון הכהן עולה למזבח. עכשיו, פה מדובר על הקרבת הנשיאים, הקרבת הקורבנות, כולם רואים אותו וכל זה. ואז הוא יורד מארצות החטאת, הוא יורד חזרה אל העם. אומר השפת אמת, בזכות וירד, הוא זכה לוירד, וירד מים עד ים. וירד זה וישלוט. כלומר, העובדה שאהרון הכהן אין לו בעיה מלמעלה לרדת למטה. הוא, להפך, הוא מרגיש מאוד נוח בירידה הזאת למטה, בטבעיות, עם כולם. הוא מיד שמה. אז בזכות היכולת הזאת לרדת מלמעלה למטה, הוא זכה באמת שהוא שולט. מה זה שולט? יש בו, נמסר לו כוח ההשפעה. כי כשעם ישראל רואה את האדם הגדול בענקים הזה, כמה הוא מחובר אליהם, כמה בפשטות, כמה בצניעות, כמה בכלל לא, הדבר הזה, מילה של אהרון הכהן, כולם יישרים אליה קו. למדנו מהדבר הזה עניין חשוב מאוד, וזה נכון לכל אדם, לקצין בצבא, זה נכון, לרב, זה ודאי נכון, לכל אדם שיש לו איזשהו מעמד, למחנך, למורה, לא משנה, כל אדם שיש לו איזשהו מעמד שהוא מעל הכלל, או שהוא, אז תראה, תראה לך שהכל זה בשביל הכלל, אתה יונק את כוחך מן הכלל, ואל תתגאה. ובטח ובטח מי שהוא נזיר, או עושה איזה משהו כזה מיוחד, זה תדע לך שהנזירות היא סמוכה לברכת כהנים, וזה גם הולך הפוך. אם איזה מדרגה רוחנית שהאדם רוכש לעצמו כביכול, מביאה אותו להסתכל בעין רעה על, על, על הזולת, כן? יש אנשים עושים תענית דיבור, לדוגמה, בשובבים, זה דבר יפה מאוד, תענית דיבור זה מצוין, זה... אז אם אתה נדיבור מביאה אותך להתבוננות פנימית ולהשקטה ולככה איזה הסתכלות פנימה, מצוין. אבל אם אתה נדיבור מביאה אותך זה שאתה מסתכל על כל מי שמדבר סביבך ואתה אומר בלב, וואי וואי, איזה פטפטנים. עכשיו אני שם לב כמה לשון הרע הם מדברים. לפני כן לא שמתי לב, עכשיו אני שם לב כמה הכל פה מעלה לשון הרע. כמה, לפנים אתה אומר, אתה מפתח עצמך איזה, טוב, אני בתעני דיבור, הם שם בתוך ה... מביא אותך להסתכל בעין לא טובה על הסביבה שאתה נמצא בה. זה לא הדרך, עזוב את זה. זה לא הדרך. זה לא הדרך. בכלל, כל דרך בעבודת השם של תוספת, שמביאה את האדם לקפדנות ולהסתכלות כאילו לא טובה ולוודאי לכעס, זה הצעת היצר. זה לא הדרך. חזק, נכון? יפה מאוד. הלאה. השפת אמת. הוא אומר לנו, בפרשת נזירות כל ימי נזרו, קדוש יהיה לאשר. אם כן, לעולם נגנז הקדושה. עכשיו, מה זאת אומרת? כל ימי נזרו. כל ימי נזרו, אבל זה לא... כאילו, הוא קורא את זה כל ימיו. אבל הנזיר הזה הוא לא קדוש כל החיים. שאדם קיבל על עצמו נזירות לחודש, לשנה. זהו, אחרי שנה נגמר. אז מה זה כל ימי? הוא אומר, אם כן, לעולם נגנז הקדושה בלב איש ישראל. רק שכפי הפרישות מן הגשמיות, מוציא הערת הקדושה מכוח אל הפועל. לכתיב היצר, כתוב היצר, השם אלוהים את האדם, שתי יצירות. ויש ציור הנשמה המתלבש בציור הגוף, רק שצריך האדם לראות, למצוא התגלות ציור הפנימי. אז יש כתוב, איש כי יפליא דהיית במדרש בראשית בפסוק גדול אתה ועושה נפלאות, אין שם שדורש על רוח האדם שבקרבו. וכמו שאמר רמ"א בשולחן ערוך, אור החיים סימן ו', פירוש ומפליא לעשות שהקדוש ברוך הוא קשר הנשמה שהיא רוחני בגוף הגשמי. אז הוא קצת מכוון אותנו לתכלית הנזירות. ואתם יודעים, הנזירות שהתורה מציינת פה היא נזירות שלמה, טוטלית, אבל אדם גם יכול לקבל על עצמו נזירויות חלקיות. אדם מקבל על עצמו איזושהי קבלה, אז הוא פורש מאיזה משהו. אז זה נזירות חלקית. אבל מה תכלית הנזירות? תכלית הנזירות זה במצבים שבהם הקשר הזה נהיה עבה מדי. עבה מדי. סוג של איזה תשובת המשקל. הנשמה נשלחה כאן לגוף הזה כדי להעיר מתוך הגוף, ולפעמים הגוף מתנפח יותר מדי, נהיה עווה יותר מדי, עוויות חומרית יותר מדי גדולה. אז במקום הזה שייך ללכת טיפה לכיוון, כמו שהרמב"ם אומר, טיפה ללכת לנזירות, כדי שתהיה יותר חומר טיפה, כן, הבעל התניא אומר שהגוף צריך לבטש אותו לפעמים, מבט שינלי. אז טיפה איזה מין שבירה קטנה, איזה מין ככה נענוע, וככה הנשמה יכולה יותר להעיר. אז כל התכלית של הנזירות זה לגלות את הציור הפנימי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. את הקשר הרוחני והגשמי הזה. וזה עצמו פירוש בראשית ברא אלוהים שיהיה התקשרות להבריאה בהראשית. אבל יש לזה גם צד שני. מהו הצד השני? מי שינסה להגיד, אני נזיר, ואני פורש לגמרי מן החיים. אז זה לא הכוונה. כל העניין הוא שהטריק, בדיוק היום חשבתי על זה, שאנשים אוהבים להסתכל, כאילו זה מרתק אותנו שתי דברים. בני אדם שמתנהגים כמו חיות, וחיות שמתנהגים כמו בני אדם. נכון? יש לה, לאחותי, יש לה טוקי ג'אקו, שיש לו, הוא יכול להגיד עד 700 מילים, נדמה לי, משהו כזה. אתה נגנב, הוא אומר לך כל מיני בוקר טוב, מה שלומך, וזה, כל מיני כזה. הוא חכם, יש לו, איך טוקי מדבר? 700 מילים. וגם בני אדם שמתנהגים כמו חיות, כן? לא במובן שלילי, בן אדם צולל, יש אחד שצולל לעומק 100 מטר בלי בלונים, והוא עוד אחת שם מתחת למים. יש אחד שיש לו איזו גמישות כאותי כמו של קוף, אתה אומר, וואלה, איך הוא יכול? אחד שרץ מהר מאוד, כן? כן, אז הכיוון השני של אדם שמתנהג כמו חיה, טוב, בסדר, זה... אבל חיה שמתנהגת כמו בני אדם זה כאילו איזה טריק. אז גם אנחנו סוג של חיה שמתנהג, כאילו אנחנו אדם שמתנהג כמלאך. יש בנו נשמה, אבל היא קשורה בתוך גוף, וזה כל העניין. ולכן מי שהנזירות מביאה אותו לפרישה מוגזמת מן הגוף, הוא מתיר את הקשר, הוא בעצם הרס את כל העניין. העניין הוא שזה יהיה קשור, הרוחני והגשמי. נזיר זה לא אחד שלא אוכל, זה אחד שאוכל, אבל לא הכל. בטח שנזיר זה לא אחד שפורש מן האישה. הרי א' ב' של נזירות אצל אומות העולם זה לפרוש מהאישה. בעם ישראל אין דבר כזה, הנזירות לא מתירה לאדם לפרוש מן האישה. אתה לא יכול לפרוש מהחיים. אתה לא יכול. משה רבנו היה מקרה יוצא דופן, אבל אתה לא יכול לפרוש מהחיים. זה כל העניין. אנחנו רוצים שהחיים יהיו מדויקים. אז צריך... היום נגיד הייתי עושה נזירות מפלאפון. אה? מה אתם אומרים? יש לנו כבר פעם בשבוע, שבת. אבל שבת זה לא חוכמה, כי יש תמיכה. יש זה, אני אומר, ככה יום בשבוע, יום בשבוע, אדם בודק את עצמו, האם הוא מסוגל, להסתדר רגע בלי פלאפון, יום בשבוע. מה? תענית פלאפון, מזירות. לראות מה קורה איתי, איך אני מגיב, אם יש רעידות, אם יוצא לירוק מהפה, אם אני, העיניים כבר, איפה, מה, כמה חמור ההתמכרות, או שאני... כן, עם כדורים, הכל... מאובטח. וקודם אחרת, העם מתגלה, זה הכוח באדם, להיות כלול מרוחני וגשמי בלי השתנות. זה שכתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם. ואחר החטא, צריכים לפרוש מהגוף, לזכות להתגלות ציור הנפלא. לפני החטא, חטא אדם הראשון, אז כתוב בזוהר הקדוש, שעקב גלגלו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה, וזה נקרא זיהרה עילה דה אדם הראשון. אדם הראשון כל כך הייתה מהירה בקרבו הנשמה, שאפילו העקב, הצד הכי תחתון והכי פחות מודע אצל האדם, היה מכה גלגל חמה. הכל היה מהיר מתוכו. אבל אחרי החטא, הגוף מושך לכיוון מסוים, הנשמה מושכת לכיוון מסוים, כדי שהגוף לא ימשוך יותר מדי חזק, צריך מדי פעם לפרוש מהגוף. ומכל מקום, זמנים ומצוות, שיכול להתגלות הציור הנעל. כמו בשבת שיום עדי נשמעתי. אז במשך ימות השבוע, מי שיוכל שלוש סעודות כל יום, אוי ואבוי, הוא יבהם את עצמו לגמרי. אבל בשבת, שזה יום עדי נשמעתי, הנשמה היא... הנה, עכשיו היה שבת ושבועות, כן? זה שלחה, איך לאכול סעודה שלישית של שבת לפני שבועות. אבל שאתה חושב על זה, סעודת ליל שבת, סעודת שעד הבוקר, סעודה שלישית, אחרי זה סעודת חג, ואחרי זה סעודת חג, ובאמצע כל הזה. ומסתדרים, בסדר, אכלנו, ברוך השם, מה קרה? כי הנשמה מהירה מאוד, אז זה לא פוגם. תנסו לאכול את הדבר הזה בימות החול. מכריחים אותך, אתה נגמר. איך אפשר לאכול שם לסעודות ועוד זה ועוד זה? אי אפשר, תן לי את זה. סעודה, צריכה להיות סעודה, סעודה שלישית זה עם פת, כזה היית פת, אתה יכול. יש, אפשרי. זמנים מיוחדים. וגם מצוות תפילין בכל יום, איתה בזוהר הקדוש, שמתגלה ציור האדם על ידי התפילין. ובמדרש הדעת מתחלק בדלת מקומות. עין שם ורמז לדלת פרשיות שבתפילין, שהוא התפשטות הדעת בארבע מקומות. ודרשו חז"ל, שם השם נקרא עליך, זה תפילין שבראש. ותפילין של יד זה ביטול הגוף, שעל ידי זה יכול להתגלות כוח הנשמה, כמו בנזיר, על ידי הפרישה. כן? אז גם מצוות תפילין, היא רומזת לעניין הזה. שכן, זאת אולי המצווה הכי גופנית שיש. הכי גופנית. הכי חומרית. כי לוקחים אור של בהמה. כן, בהמה. ואת האור הזה, אנחנו קושרים אותו פיזית על הגוף. אני אוהב שיש סימנים, שנשארים סימנים על היד ככה, עד הצהריים של התפילין. קושרים את זה על הגוף, כן? כבר אין לי. ועל הראש. פיזי לגמרי. אתה מסתכל, הרי יש תהליכי הייצור של תפילין, אתה רואה שזה היה, זה היה אור של בהמה, לקחו את זה מהצוואר, מתחו וכל הדברים האלה. ואת הדבר הזה אתה שם עליך עם הפרשיות, שגם הם עשויות מאור בהמה, נכון? בעצם כל הדבר הזה, כל החומר הזה פתאום נהפך לרוח, כלומר, זה נהיה חפצה דה קדושה. האור בהמה הזאת, וכל ה... נהיה, וזה עליך, יושב ממש עליך, פיזית, זה עניין פיזי לגמרי, זה לא לימוד תורה, אתה אומר, אדם למד תורה, יש לי ידיעה, ידיעה הידיעה במוח מקדשת, מקדמת. כאן זה משהו פיזי לחלוטין, תפילין ממש על הגוף. והן גם מונחות, יש כאן ארבע דעה, אולי כאן דיברנו על זה, נכון? הן מונחות על הראש כאן מקדימה, זה החלק שאחראי אצלנו, על המחשבה, על הבחירה. אז אנחנו רוצים לשעבד את זה לקדוש ברוך הוא, נכון? ודאי. ברגע שמשעבדים את זה, אז גם אפשר לשעבד גם את החלק הזה לקדוש ברוך הוא. מה זה החלק הזה? על מה יש פה? כל הלא רצוני, הנשימה, כל האינסטינקטים, זה המוח הזוחל, המוח הקדמוני, מה שקורה. זה שאפילו הדברים הלא רצוניים, כמו שדיברנו על דוד המלך, שהוא רגליו היו מוליכות אותו לבית המדרש. גם שאני לא אנשום שלא כרצונך. כן, יש כאלה אומרים שהעין היא בלתי רצונית. גם על העין לשלוט, גם על השמיעה, דברים שהם, כן, זה אפילו מגיע עד לכאן, גם פה יש לנו איזה הנחת תפילין. וכמובן, זה כאילו המחשבה, זה ממש פיזי שזה יהיה. וכמובן, היד. מי הלב, אנחנו רוצים שהמעשה יהיה מחובר אל הרצון, שלא לא יהיה, אני רוצה משהו אחד, עושה משהו אחר, יהיה מחובר, הרצון יוליד איזשהו מעשה, והמעשה הזה ילך ויתפשט, ויתפתל, ויתפתל. עד הקצה האחרון, שגם הפינטלה שאני עושה, הדבר הכי הכי קטן, גם הוא יהיה קשור אל השורש. בסדר? גם הוא יהיה קשור אל השורש. כל דבר שאתה עושה, גם הדבר הרחוק ביותר, כן? הנחת תפילין זה מצווה יקרה, וקשירת נעליים, מה זה משנה? ככה, ככה. לא, גם זה יהיה קשור אל השורש, אל הגברת הימין על השמאל, וכו' וכו'. שגם המעשים הקטנים, המפותלים, זה מתפתל, כבר, יאללה, מה זה משנה? כל ה... כבר זה רזולוציות כאלה קטנות. לא, הכל משנה. איך אני אוכל, ואיך אני ישן, ואיך אני מסתכל, ואיך אני שם את הבגדים, ואיך אני מוחץ ידיים, ואיך אני מאיר פנים, והכל. אז זה ממש לקשור רוחני בגשמי. לכן זו מצווה חביבה, ולכן הרבי מלובביץ' זיהה, היו לו 10 מבצעים, כן? ואחד המבצעים היה מבצע תפילין. מה הנחת היסוד שעמדה מאחורי מצווה תפילין? מבצע תפילין. אתה אומר לך, מה הערך שיהודי שלא למד ולא כלום, תפוס אותו ברחוב, תגיד לו בוא תניח תפילין. אז קודם כל יש ערך. אתה מוציא אותו מכלל, קרקפת דלומר לך תפילין. לפני כן הוא לא הניח תפילין, בכלל עכשיו הוא הניח. אבל הערך האחר, היותר עמוק הוא, שזה כזה אור, המצוות תפילין, בגלל שהיא חיבור אדיר של רוחני וגשמי, שזה כמו, לא עלינו אדם שהוא, הלב שלו הפסיק לעבוד, אתה נותן לו מכת חשמל, בום! זה תפילין, מכת חשמל ללב. ואז הניצוץ שקיים שם אצל כל יהודי, מקבל את הזרם הזה, ואתה לא יודע איך זה, איפה זה ייגמר. אתה לא יודע איפה, כאילו זה... זה מכת קדושה, שהיא... זה לא דיבורים, זה לא תיאורטי רק, זה לא... אתה תראה איזו שיחה יפה. זה... בו, זה ישר למכת חשמל, ישר לגוף, כן? ישר, ישר להוויה שלך, של קדושה אדירה. הדבר הזה הוא... אנחנו לא רואים את זה, הוא שהניח תפילין, הוריד אותם והלך, אבל זה פעל, זה נתן איזה זץ כזה, הוא פעל על האדם. קדושה אדירה. לכן זו מצווה יקרה וחשובה. מעניין שגם הרב קוק מסר אליה את הנפש בהתחלה. בתחילת דרכו, הרב קוק כתב ספר שנקרא חבש פאר, כי הוא ראה שאנשים מניחים תפילין, לא יודעים איפה, מניחים תפילין פה, על המצח, הניחו תפילין פה. אז הוא כתב ספר חבש פאר, דרשות והלכות בנהלת תפילין. כתב את זה בעילום שם. וקיבל איזה אסכומה מהדרת, והחפצחיים נדמה לי, והוא הלך בעיירות וחילק את הספר הזה, בעילום שם. כדי לחזק את המצווה היקרה הזאת. אז כן, כדאי מאוד, אז זה ממש, זה בדיוק העניין הזה של החיבור רוחני בגשמי. טוב. השפת אמת האחרון מפתיע אותנו ביותר. אני אומר, פרשת סוטה, שקוראים אותה, היא פרשה קשה. הפרשה קשה, המסכת קשה. זו סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. מאוד לא נעימה, אני אומר, בטח לאישה, אבל בכלל, זה פרשה שקשה לקרוא אותה. יש בזה גם... זה גם קשה, גם מפחיד, גם... דבר לא טוב, כן? זה דבר שהוא נראה, בבת ראשון, כמשהו מאוד מאוד דין, כי דין קשה, דין הקשיה. יש פה איזה מדרש מופלא מאוד. איתה בגמורה, במדרש, בשביל שאמר אברהם, אבינו עליו השלום ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לאפר סוטה ואפר פרה. טוב, אפר פרה, אני מבין. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות להיטהר מטומאת מת. טומאת מת זה משהו שהוא חוסם, מגביל, חוסם אותנו מהשגות רוחניות. הוא... מה זה? והקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם את המנגנון שזה חוקה, אתם לא מבינים איך, גם לא תגיעו לזה לבד בעצמכם, נותן לכם מנגנון, איך להיתאר מטומאת מת. זכינו לזה. מצוין. אבל הפרס אותה, כזה, אז סייע עונה. סייע אומר, הפרס אותה, הכוונה, על הצד שהיא לא נטמעה, ואז היא נפקדה ונזרעה זרע, אז על הצד הזה הפרס אותה. אז כבודו אומר ש... אפילו זה מספיק, שזה... כן, אבל אז א' צריך לשאול על המדרש, אז מה הקשר לאברהם אבינו דווקא? למה דווקא בזכות זה שאברהם אמר, אנוכי עפר ואפר, זכו לאפר סוטה? אבל אני אומר, אחר הדברים של שניכם, קצת קשה. כלומר, עוד שנייה, זו סיטואציה קשה ביותר. אתה זכו לאפר סוטה, טוב, בסדר. האפר הזה הוא הורג, הוא הורג, הוא הורג. שמים את האפר עם המים, ועם זה היא מתה. כן, יש, כן. אפר סוטה, בפרשה כתוב ככה. מה? שמים מים, בתוך המים שמים אפר מקרקע המשכן, ולתוך התמהיל הזה, את המגילה שכתוב עליה שם השם, האישה אומרת אמן ואמן, שותה את כל התקילה הזאת, ואם היא תאורה, אז היא נפקדה ונזרעה זרע, ואם לא, אז לא. כן, אז היא מתה. הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין. וסוטה. הגמרא מספרת סיפור, היה פה בירושלים לפני כמה זמן איזה אחד שרצח את הוריו, שם ירחם. והוא, עכשיו זיהו אותו לפי כל מיני ראיות נסיבתיות, וכאילו איפה הוא היה באינטרנט, מה הוא היה בחובות וכל מיני כאלה. ולפי כתמי דם, שהיה ה-DNA שלו, אבל הוא תאום זהה. אז הוא אישים את אחיו. הוא אומר, זה לא אני, זה אחי. כן? יש להם אותו פרופיל גנטי. אבל הראיות הנסיבתיות, זה ממש שרצחת וגם רצחת, גם את אמא שלו וגם את אבא שלו וגם ניסה להפיל את אחיו. אדם, נפש מעוותת, סקנה. אבל אדם, הגמרא מספרת על אישה שזינתה ובעלה קינה לה, אז היא ביקשה מאחותה התאומה שתלך במקומה. אז אחותה הלכה. כן, התחלפה עם אחותה. אז אחותה הלכה, באמת הכל בסדר. וכשהם חזרו, אז היא ככה אמרה לה תודה, שמחה, באה לתת לה שתי נשיקות, היא רק הריחה את המים שהיא שתתה באמת במקום. ככה הגמרא מספרת. טוב, אני אומר, זו סיטואציה קשה ביותר. והמדרש הנחמד הזה, והחביב הזה, הוא לא מסתדר עם האווירה הכללית. בואו נראה מה אומר על זה שפת אמת. העניין הוא, כי אברהם אבינו עליו השלום היה בטל לגמרי במציאות אל השם יתברך, שהוא היסוד שכל העולם עומד עליו, דיברם זה באברהם. אברהם אבינו היה בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. כל מה שעשה אברהם אבינו היה הכל כדי לפרסם את שמו יתברך, כדי לגלות את שמו יתברך, כדי להגדיל את האמונה בעולם. זו הייתה משימת חייו של אברהם אבינו, וכל כוחותיו וכישרונותיו הוקדשו לעניין הזה בלבד. וכתיב, הכל היה מן האפר. והוא האפר בית המקדש, כמו שאמר רש"י בפסוק ויצר את האדם, אפר מן האדמה, שאדם ממקום כפרתו נברא. אין שם. היינו נקודה שעליה הושתת העולם, והיא כוללת את כל המקומות. ולכן נותנים מקרקע המשכן לתוך המים, ואם קלקלה האישה, אין שורש האפר סובלת אותה, שכן הנחילנו אברהם, אבינו עליו השלום, להיות כל חיותנו דבוק בשורש פנימי. כשאברהם אומר, ואנוכי אפר ואפר, הוא אומר, אני אין לי מצד עצמי שום דבר, אני כל כולי דבוק ובטל. הביטוי הזה, אנוכי אפר ואפר, הוא בעצם ביטוי של ביטול ודבקות אל השורש. ולכן האדם נברא מאפר אתה, האדם נברא מהאפר, הוא נברא ממקום כפרתו, האדם נברא ממקום שהוא בעצם השורש שלו. אז האישה הזאת, כמו שאולי בכיוון שאתה אמרת מקודם, ברך השם שלך, מחילה, שם, דניאל, בכיוון שמקודם דניאל אמר, כן, ההסתתרות הזאת של האישה היא פגיעה בשורש הזוגיות, בשורש הנאמנות בין איש לאישה. אם היא זינתה אחר כך עולה, זה עוד סיפור. אבל עצם ההסתתרות, עצם ההליכה הזאת עם מישהו אחר ולהסתתר איתו, זה פגם בשורש הזוגיות. ולכן, בואו נבדוק מי שפגם בשורש, אם הוא יכול להיות, לשתות מן השורש, כן? לכן נותנים עיקר כמה משכן לתוך המים, ואם קלקלה האישה אין שורש האפר סובלתה, שכן נלכי לנו אברהם אבינו עליו שלום להיות כל חיותנו דבוק בשורש הפנימי. ואמר ואנוכי אפר, שלא היה בו רק היסוד שנתן בו השם יתברך. ולכן האבות הן המרכבה שכולם קדושים כמו שיסד אותם השם יתברך. כן, אז זה האפר. אז אם אני מנסה להבין את זה עוד, עוד טיפה לעומק, האפר, העניין שלו זה שהוא הוא בטל אל השורש. יש בו ענווה. אתה שם חיטה באפר, האפר הוא, כל מה שאתה שים הוא מקבל. שם חיטה, שם שעורה, כל דבר הוא מקבל. הוא לא אומר, לא, פה אני לא צומח, לא אצמיח את זה, לא אצמיח את זה. כל דבר הוא מקבל, כל דבר הוא מגדל. יש אצל רבי נחמן כוח הגודל וכוח הצומח. כל דבר הוא מקבל, כל דבר הוא מגדל, כל דבר הוא, הוא מצמיח. יש כמובן אדמה יותר מתאימה לזה, ואדמה יותר, אבל בגדול האפר מקבל כל דבר. הוא מחזיר גם כל דבר לשורשו. כל דבר שהוא בטל ונפסד מן העולם, הוא חוזר חזרה למצב צבירה של אפר. זה תפקיד החיידקים בעולם, להחזיר כל דבר למצב של אפר. אז האפר בעצם ביטוי, ולכן גם האדם שנפטר חוזר, הגוף חוזר אל האפר. אז זה ביטוי לשורש. הבעיה המרכזית בפרשת סוטה, אם היא זינתה, האישה זה עוד דבר. זה כבר דבר נוסף. דרך אגב, חשוב לדעת שהמים בודקים את האישה רק אם האיש נאמן. אם גם האיש בגד בה, המים לא בודקים לא אותה ולא אותו. אבל אם הוא נאמן, אז זה בודק אותה. אבל השורש של העניין זה כאן הפרת הנאמנות. הפרת השורש הפנימי. השורש הפנימי שהפך אתכם לאחד. ולכן נותנים לה לשתות מן האפר. אמנם אפר, הפירוש, כי אברהם אבינו עליו השלום היה מתחילה בכלל שאר האומות. ואחר כך, ואחר בה השם יתברך. ויש פה שתי הבחינות. אפר, יסוד הכל. אברהם אבינו קודם בתוכו יסודות אוניברסליים. ואפר הוא ביטול וכיליון והשחטה לפסולת שהיה בו מאבותיו. כלומר, אפר זה התמצית, אתה לוקח עץ, יש בו הרבה מאוד דברים, אתה שורף אותו, נשאר בו תמצית, תמצית של אפר. אז אברהם אבינו, יש בו יסודות מאומות העולם. או, אסף מיפו, האם נזירות אלה כתחילה או בדיעבד? מה המקום הנזירות בעבודת השם? איזה שאלה מקסימה, אסף, מתגעגעים אליך. נזירות זה לכתחילה או בדיעבד. מהפרשה משמע, שנזירות זה לא לכתחילה. זה בדיעבד לרוב האנשים, אולי לכולם כמעט, אלא אם כן יש לאדם תפקיד כללי, כמו שמשון, כמו שמואל וכו'. זה נזירות טוטלית. נזירות חלקית, וגם מהגמרה שהבאנו על רבי יוחנן והשם נזיר, אבל נזירות חלקית, שאדם לוקח על עצמו איזה נדר, נגיד נדר זה נזירות חלקית, נזיר זה אחד שנדר את כל הסט. נדר זה משהו חלקי, אדם לוקח על עצמו איזשהו תחום מסוים, עכשיו הוא מקבל על עצמו איזה קבלה, זה ודאי דבר רצוי ונצרך. איך מתירים נזיר? מראש הוא מקבל את הנזירות, מה? לזמן מסוים. כן? לא.
לא.
הוא צריך ללכת, הוא כן צריך ללכת לבית דין של, כמו אתרת נדר. ושעשו לו אתרת נדרים. הרב הנזיר, קודם כל, אני אומר, רק במכון מאיר, אתה יכול להעביר שיעור הנזירות, ויהיה פה דוגמה בשיעור, זה רק פה יכול לקרות. אבל הרב הנזיר, שהיה נזיר, חלק מהנזירות שלו היה עושה תענית דיבור, הנה, זה דוגמה, משהו כאן אמר על, שצריך להיות מחובר אל הכלל. הוא היה בתענית דיבור מראש חודש אלול עד יום כיפור. זה היה חלק מהנזירות שלו, עשרות שנים. עכשיו, הרב הנזיר התארס עם אשתו ערב מלחמת העולם הראשונה, ואז הוא היה בארץ והיא נתקעה בחוץ לארץ. והם היו מנותקים, זה 4 שנים, חיכה לה. מתי היא הגיעה לארץ? בחודש שלו, שהוא בתענית דיבור. הלך הרב הנזיר לרב קוק, והקימו בדין, עשו לו אתרת נדרים, והוא דיבר. דיבר איתה, כן? אז ודאי שצריך ללכת לבית דין, והם יתירו לו. תענית דיבור היא לא חלק מה... הנזירות של הרב הנזיר, אם אני זוכר נכון, הייתה גידול שיער, יין ובשר. והרב שער יישוב הכהן היה נזיר עד גיל 13. גיל 13 הוא הסתפר. אז אברהם אבינו, אני חוזר לעניין שלנו, אז רגע, השאלה, התשובה ברורה, נכון אסף? נזירות טוטלית היא, זה קפיצה גדולה מדי בשביל רובנו, אבל נזירות חלקית, כן.
אדם רואה מלאך ואומר, אז הוא מקבל.
סמיכות הזאת יבוא אספר. כולה יזיר עצמו מן היין. אז נכון, לפעמים אדם רואה איזה משהו שהוא התקלקל בו. אדם מתקלקל יותר מדי בדיבור, אז הוא עשה תעני דיבור זה יום. אדם מתקלקל יותר מדי במאכל. כל אחד לפי, למען כדי איתלה. אז זה נכון שעבודת השם היא דבר דינמי. אבל נזירות טוטלית היא מסוכנת מאוד, כי קפיצה למדרגה שהיא לא שלך, תביא אותך להתרסקות. זה מאוד מפתה, מאוד זה, יאללה, נעשה כאן איזה ויפאסנה, כמה חודשים וכל זה. מסוכן. טוב, אפר הוא הביטול וקיום ההשחתה לפסולת שבמתיו, ולכן הניח שתי הכוחות לבני ישראל שיכולו לשרוף כל הפסולת בעזר השם יתברך, ולהיות דבקים בשורש הפנימי. דבקות בשורש הפנימי זה בעצם דבקות ביסוד האפר, שהיא זוגיות טובה, שיש בה ענווה וצניעות וחיבור, והסוטה בעצם היא אפרה את, את החיבור אל השורש הפנימי, ולכן משקים אותה מן הדבר הזה. בכלל, כל הסיפור...
מה?
יפה, יפה, שאלה טובה. המעלה היא, אתה אומר עצמך, אתה יודע, מה הציפיות מנישואים? מה הציפיות מנישואים? כשאיש ואישה מתחתנים. צלומות העולם תשאל, מה הציפיות שלכם? שיהיה נחמד, שיהיה כיף, שיהיה... כאילו, שיהיה לנו נחמד. הציפיות מזוג שמתחתן בעם ישראל, ציפיות אחרות לגמרי. זה ציפיות שאתם תהיו אחד. נשמה אחת, זה הדיבורים שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים, אתם בכלל לא התחלתם מהיום, אתם בכלל לא התחלתם מהחופה, אתם התחלתם עוד 40 יום קודם שנולדתם. אתם מחוברים ורק נפרדתם, כלומר, זו ציפייה שבאמת יהיו שורש פנימי אחד. והשיקוף של הציפייה הזאת בא לידי ביטוי בפרשת סוטה, כי פרשת סוטה היא פרשה מאוד מוזרה, הרי אתה מעניש בן אדם, מעניש אישה, על חשד רק, איפה שאמרנו דבר כזה? אם יש עדים שהיא זינתה, תביא עדים בדים, אם אין עדים, אז מה אתה רוצה ממנה? בסדר, עשתה משהו לא יפה, מה ההתנפלות? והתשובה היא שבלי קשר למה היה, עצם ההסתתרות היא עצמה פגיעה, תקח טיפה ככה, זהו. עצם ההסתתרות היא עצמה פגיעה במדרגת הנישואין של עם ישראל, שהיא אמורה להביא אתכם לידי שורש אחד. איך בני זוג של שורש אחד, מישהו נסתר ממישהו. זה לא שייך. זה לא שייך. בסדר? זה לא שייך. אז לכן, זה השיקוף, לכן זכו. אתה יודע, זה כמו אדם שנמצא בסיירת מטכ"ל, אז הוא זכה, מצד שני, מחמירים איתו הרבה יותר. אם הוא דיווח דיווח לא אמין על איזה קילומטר שהוא הלך, יעיפו אותו. אם זה עשה את זה, איזה טבח בגדוד, או איזה מישהו דיווח דיווח לא אמין, בסדר, לא נורא, יגידו לו, פעם באה תעשה את זה, אבל אף אחד לא יעיף אותו מהזה, נכון? למה? אפליה. זה לא אפליה, אתה נמצא ברמה הגבוהה ביותר, ממך מצפים, זה ציפיות אחרות. אז הזוגיות בעם ישראל, בין איש לאישה, רמת הציפיות הכתחילה היא מאוד מאוד גבוהה, שתהיו ביחד בשורש אחד, שתהיו ביחד באהבה אחת, שתהיו ביחד באמון אחד גדול, ולא רק שיהיה לכם נחמד וכיף ולא נורא אם מישהו נפל, ומכיוון שנפגמה המדרגה הזאת, אז מנסים לתקן אותה. מנסים לתקן אותה, ולכן גם ההבטחה לילד אחר כך. כלומר, אם יתברר שהיא כן הייתה נאמנת בסוף, שבעצם היא לא פגמה, אז חייבים מהר מהר לשים חותם על החיבור הזה. מה החותם הכי משמעותי שאיש ואישה עם אחד? היו לבשר אחד, זה בעצם הילד שנולד משניהם. לכן זכה. חזק וברוך, שיהיה לכם ולנו ולכולם שבת, שלום ומבורך. ברוכים תהיו.